שלום לכם. 20 שנה אחרי, ויעקב עושה את דרכו חזרה הביתה. בדרך הביתה יש לו עוד לילה אחד לגמור מאבק אחד לסיים, וזה מאבק עם המלאך. המלאך תוקף, יעקב נלחם, נתחיל את הדיון בפרשה, פרשת וישלח, במאבק הזה, בלילה הזה. שלום לכם, שלום לרב מרדכי אלון.
שלום וברכה.
הרב אלון, שאלה קצת גסטרונומית. אתה יודע, היו בעולם הרבה, בתנ"ך, מאבקים, מלחמות, אגרופים כאלה ואחרים. סביר להניח שבמהלך אותם קרבות ואגרופים נתנו מכות בכל מיני איברים בגוף, אולי בכבד, בכתף, ברגל, בצלעות. ולא מצאנו שאם מישהו פעם קיבל מכה באיזה איבר, האיבר הזה נאסר לאכילה. אנחנו אוכלים שיפודים, פרגיות, אנחנו אוכלים הרבה דברים. במאבק הזה עם המלאך, המלאך נוגע בכף ירך יעקב, או בגיד הנשה, ובגלל הנגיעה הזאת של המלאך, נאסר עולמית לאכול את גיד הנשה. השאלה היא מאוד פשוטה, מה הקשר? אז קיבל מכה, מזל שלא קיבל מכה בצלעות, או בכתף, או באיבר אחר. מה שייך את המכה שנתן המלאך ליעקב בלילה, לאיסור אכילה מאותו מקום? מה זה שייך בכלל?
זה מעניין מאוד, אתה מתחיל אומנם מהמקום הגסטרונומי, ונגיע אולי עוד מעט לכל המפגש ולכל השיחה עם המלאך. אני חושב שאתה מתחיל מהמקום הכי נכון.
כי הצבא צועד על קיבתו.
כי הצבא צועד על קיבתו. ואתה מתחיל מהמקום הגסטרונומי, כי זה כל אחד זוכר. כלומר, אף אחד לא שוכח לאכול. אם מישהו שוכח לאכול, סימן שהוא באמת, באמת, באמת חולה. ואני חושב שגיד הנשה הוא נקודת הכובד עוד לפני שנדון על הכל. שורש נשה, נון שין היי, בא משני דברים. קודם כל, רש"י אומר נשה זה קפץ ממקומו, נשה ממקומו. אנחנו פחות פוגשים את זה כמילה, לקפוץ. אנחנו יותר פוגשים כמילה נשה, מילה שפחות משתמשים בה היום, אבל אנחנו מכירים שם מאוד מפורסם של בני אדם, מנשה. ומנשה, שהוא בנו של יוסף, מנשה הראשון שאנחנו מכירים, מנשה. מנשה נקרא מנשה על שם כי נשני אלוהים מכל עמלי ומכל בית אבי.
נשני זה הדיח אותי?
השכיח, הדיח, העלים. יש פה הרבה הרבה הסברים ליד, אבל בעצם מדבר פה יוסף שחי במצרים, וכאילו דלי.
מה שנקרא תהום נשייה?
תהום הנשייה, לתהום השכחה. אם משהו יורד לתהום הנשייה מצוין, הוא בעצם נשכח כאילו. ומנשה נקרא מנשה כאילו כאיזה פחד משכחה. אולי אפילו נקרא כבר על שם השכחה, אפשר לדרוש את זה לכאן ולכאן. אפרים הוא הבן השני, והוא כבר מתאר איזושהי התקדמות. הפרני אלוהים בארץ עוניי. הנה אני פרה ורבה, אבל מה הקשר שלי למה שהיה מקודם? אני רץ קדימה, אבל איפה תמיד אנחנו מזכירים את הקוף דלת מן, איפה הקדם, איפה האחורה? ויוסף במצרים כאילו נבחן בשאלה, האם אתה רץ קדימה כאיזשהו יצור חדש, שמנותק מהמשפחה ומנותק מהעבר, או שכמו שהתגלה בדיוק הפוך, אני רץ קדימה ולוקח אחריות על כל המשפחה. אני בעצם ממשיך. הנשני הוא נקודת השכחה האפשרית. לדעתי אולי כל סיפור המלאך בא בעצם לברר נקודה אחת. באמת ישנה כל החזרה הגנרלית הזאת של המלאך. הרי אתה הולך להיפגש עוד מעט עם עשיו. והחיים הם תכלס. הפגישה עם עשיו הולך להיות מאבק רציני. לא עם מלאכים, המאבק עם המלאכים הוא רציני מאוד, אבל הוא בכלל מפלנטה אחרת. אתה הולך להיפגש עם עשיו. אבל לפני הפגישה עם עשיו, בוא נבין את העקרונות של הפגישה. בוא נבין את העקרונות של הלחימה, אני לא נכנס למפגש.
של הפגישה בין יעקב לבין עשיו.
בין יעקב לעשיו. זו לא פגישה טכנית, זו לא פגישה היסטורית שהייתה ביום X, ביום Y.
אם כי חייבים לציין הרב אלון, זאת פגישה, הייתי אומר, פגישה ידועה מראש. מרגע שיעקב בורח מהבית לפני 20 שנה, ברור ליעקב שבאיזשהו שלב הוא צריך לפגוש את עשיו. זה לא משהו בלתי צפוי. לכן יש איזשהו, הייתי אומר, תהליך נפשי של יעקב 20 שנה שהוא מחכה לרגע הזה.
נכון. נכון מאוד. והפגישה בעצם בלילה שלפני באה לוודא האם אתה הולך פה לעשות עסק טכני, או שאתה זוכר מאין באת, לאן אתה הולך, אתה יודע בדיוק את המאבק. לכן גם מאוד חשוב לדעתי שיעקב נמצא שם לבד. זה רגע של אמת, זה רגע של התבודדות. הוא פתאום נשאר לבד. ויוותר יעקב לבדו.
אתה מלך במשהו פיזי?
זה גם משהו פיזי, אבל זה משהו הרבה 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 מעבר לזה. בלי להיכנס, היה שם מאבק, כי במאבק הזה הוא חטף מכה, והמכה הייתה פיזית. אבל הרבה מעבר לזה. אני חושב שויאבק איש אמו זה אולי הוא עצמו עם עצמו גם כן. ויאבק איש אמו, איש משמש במקרא הרבה מאוד פעמים כאיזשהו משהו שאינני יודע לאן הולך להוביל. איש נמצא פה, איש יפגוש בעוד שבוע את יוסף הולך בשכם ומחפש את אחיו. איש, וישאלהו האיש לאמור מה תבקש. האיש, מי זה האיש הזה? איך שואלים הילדים, מה קוראים אותו? מי זה? מאיפה הוא בא? האיש. אולי האיש זה אתה בעצמך פה. יוסף מסתובב בשכם והוא פתאום שואל את עצמו, תגיד לי מה אתה עושה פה? מה תבקש? אין לך מה לעשות, אתה הולך לחפש את האחים שלך, אתה לא הולך...
ואולי המלאך הזה שתוקף את יעקב זה איזה מלאך פנימי שבתוכו, שבא לברר אצלו, האם אתה יודע באמת מה אתה הולך עכשיו לעשות אחרי 20 שנה?
בדיוק. בדיוק. וזה מלאך שאולי בא לומר לו, אדוני, כל ההיסטוריה תלויה ביכולת אי שכחה שלך. עשיו, שאתה מתכנן איתו מלחמות, ואתה לא יודע מה עושים, ואם הוא בא להילחם איתי, או בא ל... אני לא יודע מה הוא בא. בסוף יתברר לך שהניסיון המרכזי שלו הוא פשוט להשכיח ממך את העבר. ואיך יאמר עשיו ליעקב, נישאה ונלך ואלך לנגדך, בוא נשכח קצת את המסורת שלנו, שלך, בוא נשכח קצת את המיוחד שלך, בוא נוותר על המאבק, זה דבר חיובי, אבל על חשבון שכחת ייחודך, בוא נשכח. כאילו לקחו בקטע הזה של המאבק את גיד הנשה, ואמרו על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה. כאילו אמרו בוא נתרגם רגע את כל סיפור המאבק מסיפור יפה להלכה בצלחת. להלכה עם הסכין והמזלג. להלכה שאתה תזכור אותה בקישקס. כי איך אמרת? כי הצבא צועד על קיבתו. אתה יודע, המאבק עם המלאך הוא המאבק שבו הופך יעקב מיעקב לישראל. הוא מבחן הסף של החברה הישראלית. הוא המבחן של ישראל. הוא המבחן של עם ישראל תמיד. זוכר או שוכח. זכור או חלילה, 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 לא תזכור. וזה מבחן יומיומי שלנו. מבחן יומיומי. אין כמונו יודעים לשכוח.
ואין כמונו
יודעים לזכור. ואין כמונו מי שיש להם מה לזכור. אני מדבר עכשיו, אני נזכר לשנייה אחת, הייתי בשבוע שעבר, אבונותיי קירבו בלונדון ליום אחד. ואני נכנס לחדר במלון. וחדר מאוד יפה ונחמד, ואני מקבל שם במגירה, אני רציתי לפתוח כדי לשים שם משהו במגירה, ובמגירה מנפין לי תנך. חשבתי זה לכבודי. ראיתי שלא תנחתי, מצורף עוד משהו, לא משנה מה, אז הבנתי שזה לא לכבודי אישי. ואז הבנתי שבבית המלון ברור לגמרי שמי שנכנס לחדר, בריטניה הגדולה, דבר ראשון, רוצה להביא לו תנח. הפורש, מי אתה? איך יקבלו במדינת ישראל אם יבקשו מבתי המלון שהדבר הראשון הוא שבכל חדר יש תנח? כי מי אני בלי? תנח. יש לנו תנך. יש לנו אברהם ויצחק ויעקב ויואל וירמיה ועמוס וכולי. אני לא צריך שום דבר נוסף. תנך. ופתאום קלטתי את המושג הזה של שכחה וזיכרון. אנחנו, אין כמונו זוכרים. כי מי ששורד הוא זה שזכר בסופו של דבר. כמה מאיתנו נעלמים כי פספסנו בגיד הנשה. כי בסופו של דבר מה שניסה עשיו לעשות ומה שניסה לבן לעשות לך יעקב בפרשה הקודמת, להשכיח. בסופו של סיפור, בסופו של סיפור, בסוף היום מה שנקרא, ב-end of the day, שורה האחרונה לפני שאתה הולך לישון, לא יודע מה תזכור ממורשת קרב שהיה עם פרעה, למרות שהייתה שם מורשת קרב כואבת מאוד. כואבת מאוד, דם ביאור של תינוקות וילדים. לא יודע מה תזכור ממלחמה X וממלחמה Y, בסופו של סיפור הוויכוח יהיה, על הזיכרון ועל השכחה. על הניסיון של זה שהמלאך הזה מייצג עכשיו, להשכיח ממך מי אתה.
בוא תהיה רב אלון, במצב הזה של יעקב, בוא נבקש לך להיות רגע פסיכולוג של יעקב. בוא נשכיל פסיכולוג על שפת המטופלים, אתה הפסיכולוג שלו, תשאל אותו, אתה רוצה לדבר על זה? ואגיד לך כן. מה עבר על יעקב ב-20 השנים האחרונות? אני אעזור לך קצת. יעקב יצא מהבית, ילד תמים, יושב אוהלים, נעים הליכות, יוצא לדרך.
הכל חוץ מילד.
נער.
נער בן 63. פשוט רק כדי שנתעדכן בנושא.
אבל הוא נולד, הוא נולד על כל פנים. בדרך הוא קצת למד טיפה את מלאכת הקומבינות, קצת קנה את הבחורה וכדומה, ברח מהבית. אחרי 20 שנה רב אלון, איך אנחנו מוצאים את יעקב? תן לי לתאר לך אותו. מחוספס, ציני, סבא סלקות של לבן ושל עשיו, של כל מיני מתנכלים לעמיתו, ועכשיו שהוא מצולק כל כך, הוא חוזר, ועם זה הוא הולך להקים עכשיו את העם היהודי, אחרי שנים שהוא כבר רחוק מלהיות איש תם ויושב אוהלים. מה עבר על יעקב ב-20 השנים הללו? הוא עבר תהליך התבגרות? הוא יעקב אחר מזה שהכרנו אותו בתחילת הדרך?
השאלה היא מכילה על הציון, היא יותר ממצוינת. כי באמת, ב-20 השנים הללו, אתה מפגיש אותי עכשיו, כשאני חושב פתאום, בשני הלילות שיעקב לבד. נכון? אלה ה... אתה בתסריט שאתה יצרת לי עכשיו, ביקשת אותי לקחת למסך עם שני הלילות לבד. אז עם הסולם בלילה, ועכשיו. לבד. אין מסביבו אף אחד, אפילו לא רחל ולאה וילדיו. הוא נתקר, הוא נותר לבדו שם.
וזה לא אותו יעקב.
זה לא אותו יעקב, ואני חושב שקורה ליעקב משהו שאם הייתי מגדיר אותו במילה אחת, לפני 20 שנה, יצא יעקב מארץ ישראל בפעם הראשונה בחייו. עם ברכה עקרונית כפולה. אחת שהוא לקח במרמה, כמו שכתוב בפסוק, ואחת שהוא קיבל בצדק. האחת שהוא קיבל בצדק היא אותה ברכת הרוח. ויתן לך האלוהים את ברכת אברהם. ייתן לך השם את ברכת אברהם. זאת הברכה שמבטיחה את ירושת הארץ. הברכה השנייה שאותה הוא קיבל קצת בסיבוב, היא הברכה לאסף. רוב דגן, תירוש. ברכה
גשמית מאוד.
מאוד גשמית. מאוד איסבית. הוא בעצם יוצא לחרן, ומסתבר לו שהוא צריך לחבר את שתי הברכות בחיבור הבלתי אפשרי הזה. חלום ליל הקיץ ההוא או ליל החורף ההוא, של היכולת להישאר האיש התם יושב האוהלים, בלי להכניס את הידיים לפוליטיקה. כי זה מקלקל. זה מקלקל, אוווה. ובלי לעסוק במלחמות. כי זה לא טוב. כי מלחמות מקלקלות. ובלי לעסוק בביזנס יותר מדי. כי אפשר להיות יושב אוהלים. חלום הרוח הזה תם. הוא יוצא אחרי 20 שנה של אלתר יותר מחוספס? לא. יותר שלם.
אבל יותר מפוקח.
יותר מפוקח. הרבה יותר שלם. שלם. זאת המילה שאגב המקרא משתמש בה.
שלם או סכיזופרן?
זאת תהיה השאלה. המקרא משתמש בשלם. זאת השאלה. אתה מגדיר את השאלה הכי טוב. האם החובה לעסוק בשני הדברים גם יחד? האם החובה להקים עם ולעסוק בכל ביחד? אגב, תשים לב שיעקב הוא בכפול. הוא רחל ולאה. הוא יוסף יהודה.
הוא יעקב ישראל.
הוא יעקב בישראל. הוא יעקב של העקבה והרמייה והמעקבים והישראל של הכיסרית עם אלוהים ועם אנשים בתורה. הוא אפילו לא נלחם, אתה הולך להילחם עם אסף קדימה, תלחם איתם. דאבים, האחד עם המלאך, אחרי זה איתו. שיהיה חזרה לגנרלית. הוא כבר חושב שהוא גמר עם לבן. לבן מגיע אליו פעם שנייה, דאבים. יעקב בעצם אחרי 20 שנה, מפוקח זו מילה יפה, אבל היא לא מספיקה. מבין ששלימותו, ואני רוצה שנייה להסביר את זה, ששלימותו היא היכולת לעסוק גם בדברים הקטנים, תסלח לי, המלוכלכים.
לי כנכד הרב אלון, כנכד של יעקב, יותר נוח לצייר את הסבא עם סולם ומלאכים שולים ויורדים.
נכון מאוד.
עם אבן קטנה וליד הבאר.
זה הרבה יותר מצטלם באלבום. וביידישקייט שלך זה מצטלם.
מה נכנסת לצייר את יעקב כאיזה...
לי גם הרבה יותר טוב לצייר את אברהם יושב פתח האוהל עם זקן לבן, ואת שרה ממתינה בתוך האוהל ואומרת תהילים.
אז מה רצתה התורה בזה שכל אב נתנה לנו שני מודלים לבחור איך אנחנו רוצים לצייר אותו?
לא, היא נתנה לנו שני המודלים והיא אמרה שאם אין את שני המודלים אז אתה מצייר ציור לא נכון. רק אנחנו ב-2000 שנות גלות אהבנו ציור אחד. כי התורה לקחה את אברהם והעמידה אותו בראש המלחמה בדרך לארבעת המלאכים, לוחם באמרפל, במלחמת עולם של ארבעת המלכים את החמישה ומנצח. ואז היא סיפרה לנו מי הוא אברהם המוסרי. היא לא סיפרה לנו מי הוא אברהם המוסרי, כי היא תיארה איזה איש דת יושב בפתח האוהל כחום היום ומחפש מצוות.
אנחנו עם הספר, אנחנו לא עם החרב.
אנחנו עם הספר, זאת המצאה גוי. זה לא כתוב בספר שלנו שאנחנו עם הספר. זה בשום מקום לא כתוב. אני תאמין לי מעדיף ספר, אתה יכול לבדוק אותי בפוליגרף. זה מה שאני מעדיף. אבל כדי שנהיה עם הספר באמת, אנחנו צריכים לדעת שבעולם שיש בו לבן ויש בו עשיו, אז אני צריך גם לנהוג ולהבין מה עושים עם לבן. לבן לוקח את יעקב ומעביר אותו קורס בעל כורחו בבית ספר של החיים. ויעקב הופך להיות שלם יותר מיד אחרי הפגישה עם עשיו, צולע על ירחו, חסר ממון, כי הוא נתן לעשיו עכשיו. כל כך פגוע בתורתו לכאורה. כתוב בפסוק, ויבוא יעקב שלם. רש"י אומר שם מיד שנייה אחת על המילה שלם, שלם בגופו. איזה שלם? שלם בממונו, שלם בתורתו. אתה יודע מה זה שלם? שלם זה לא שהיה לו מלן תלפים. שלם זה שהוא לא היה, איך אמרת מקודם? שהוא לא היה חי בשני עולמות. שהוא לא היה השתמשת בסכיזופרן. שהוא לא היה מפוצל אישיות. יעקב ללילה השני אחרי 20 שנה. מגיע אדם שעבר הכל. שכבר היה באוהלי שם ועבר, וכבר היה אצל יצחק ורבקה, ובדרך לפני שהוא חוזר הביתה, הוא מקבל על עצמו את היחד הזה של ישראל. כזה הוא מגיע וכזה הוא משאיר אותנו. ואז הסיכון של מה שאמרתי מקודם יותר גדול. כי אם יעקב היה נשאר רק יעקב, אז אין הרבה סיכויים שאברך משי כזה לא יוריש לנו את החשק שיהיה לנו תנ"ך במלון. זה נורא יפה הסיפור על הסולם. אבל אם יעקב הוא גם יעקב וגם הרמטכ"ל וגם איש הכלכלה וגם הכל, והוא שלם בגלל זה, אז יש הרבה יותר סיכויים שאני לא צריך כל כך את התנ"ך במגירה, כי זה הרבה פחות תופס עוצמות. נכון? הסיכון יותר גדול. אבל ככה נהיים שלמים.
לפני שאני אגיע הרב אלון פעם ליעקב,
אני אגדום לך רגע מילה. שנייה, מילה אחת. במילים אחרות, לפני 20 שנה יעקב היה רווק. עכשיו יעקב חוזר נשוי. אתה יודע מה ההבדל בין רווק לנשוי? הרווק יכול לחלום את כל החלומות. כולל אגב החלום שהנישואים זה דבר קל. יש הרבה חלומות מטופשים. יכול לחלום שהנישואים זה משהו ורוד כזה, שטויה.
והנשוי?
הנשוי יכול להיות שלם.
או שהנשוי מגלה שמשהו חשב כשהיה רווק, זה נכון.
אבל הוא בעצם מבין שרק ככה אפשר להיות שלם. אתה לא יכול להיות, אתה יכול להיות חולם. אתה יכול להיות שלם, אתה יכול להיות רק כאשר באמת באמת אתה שלם. יש בית, יש משפחה. יש המשך, יש זרע. יש... עכשיו, ההמשך הזה הוא מה? הוא רוחני? ומה נביא לארוחת בוקר? איך שאלו הגששים? פינוקיו. ומה נאכל? ומה נרקוד? ומה נשיר? הרווק יכול לבלבל את המוח על רעיונות יפים. יעקב יצא רווק. לא צעיר, כמו שאמרת. מבוגר, רווק. יעקב חזר עם הבית. הוא הבין שבית בונים עם יסודות, כי בלי זה חבל על הזמן, אבל עם חדרי מיגון, ועם יסודות כלכליים, ועם עוצמות צבאיים, עוצמות צבאיות, עם תפיסה שלמה, ושום דבר איננו בזוי אם אני שלם.
הרב אלון, יושב יעקב בלשכתו, ומולו ארבע תמונות של ארבע אויבים שניסו להתנכל לו בחייו. עשיו, לבן, המלאך בלילה, ופרעו. זה פחות או יותר ארבעת האויבים שניסו בחייו. עכשיו ננסה לעשות הגדרת האויב. כל האויבים הללו, כולם הייתה להם מגמה אחת בשיטה אחת, או שכל אחד מסמל בעולמו של יעקב איזה פן אחר או מגמה אחרת של ניסיון להתנכל לו.
אני רוצה לענות לך בסיבור. ליעקב בלשכה לא היו את התמונות האלה. לא הייתי שם.
היה עוד אחד. שכן.
נכון.
חמש.
חמשת התמונות האלה, אני אומר לך, חמש התמונות הללו לא היו אצלו בלשכה. לדעתי בלשכה היה לו מה שלך יש בלשכה. היו לו את התמונות של כל הילדים שלו. אבל אני לא אומר את זה כדי להיות נחמד. אני אומר את זה כדי להגיד דבר מאוד חריף. זה האויב שלו. ניצח את עשיו, הוא ניצח את לבן, הוא ניצח את פרעה, הוא ניצח את שכם, הוא ניצח את המלאך של עשיו. אתה יודע את מי הוא לא ניצח? את המלחמה בין יוסף לאחיו. את המאבקים בתמונה שלא הזכרת. הוא ביקש להישב בשלווה כשהוא סיים את המלחמה עם חמש התמונות שהזכרת. יעקב בלשכה היה תמונות שלי ושלך וחלום לראות אותנו ביחד. לא חלום אנמי כזה, בלי בשר. לא חלום של יעקב הרווק שעוד לא ראה את החיים. חלום של איש שלם שבא ואמר, חבר'ה, אני הייתי בכל הסיפורים האלה. בכל הסיפורים. אני רואה איך מנצחים, אני רואה איך לוחמים. אני עברתי מלאכים ועברתי את עשיו. אתם יודעים איך קוראים לכם, חבר'ה? קוראים לכם ישראל. לא קוראים לכם יצחק, ולא קוראים לכם אברהם, כמו שקראו לאבא שלי ולסבא שלי, הגדולים והענקים. ישראל קוראים לכם.
ולמה לא יעקב, אגב?
ולא יעקב. כי תפקידכם הוא להיות זה של החלק השני, ולא החלק הראשון. כי בציור של הלילה הראשון הוא עוד היה יעקב. יעקב הוא הרווק. יעקב הוא החולם. הטהור, הקדוש, החולם, רואה הסולמות והמלאכים. ישראל הוא זה שלוחם עם מלאכים. לא רק רואה אותם בלילה, ומתחייב להקים בית אלוקים, בית מקדש. אלא יודע שכדי שבית המקדש הזה יעמוד במקומו, הוא צריך להעמיד גדוד באזור. והוא חוזר אחרי הכל ואומר, רבותיי, אני שבתי שלם הנה. ואני אומר לכם, אתם יודעים איפה נפלתי? בתמונה הזאת.
ועכשיו השאלה רק נהיית חזקה שבעתיים, אז איך זה שהגיבור הגדול מסתדר עם כל העולם, ובמבחן התוצאה נכשל בביתו שלו?
זה סיפור יעקב וישראל, זאת התמונה שנמצאת בלשכה, זה מה שהוא משאיר לנו. ההסבר מאוד מאוד ברור. מאוד ברור. כי אף אחד לא ירוג אותנו מבחוץ. הדבר היחיד שירוג אותנו זה אנחנו מבחוץ. כי מבחוץ, בסופו של דבר, לא משנה מה הולך לעשות לי עשיו, אני יכול להתכונן. בין אם זה יהיה לי מלחמה, בין אם זה יהיה להסכם מדיני, לדורון, לתפילה, אני יכול, יש לי, בסופו של דבר יש לי דרכי התכוננות. אין לי דרכי התכוננות לאיזושהי התאבדות פנימית, לייאוש פנימי.
או לאובדן מערכת הניווט של הלוויינים, של הלוויתנים.
נכון מאוד, נכון מאוד. זה יכול לשבור אותי. זה לא רק מלחמת אחים. יעקב משאיר בעצם לדעתי בלשכה המצוירת הדמיונית הזאת, שאתה תיארת את התמונה שאומרת, חבר'ה, השאלה היא לא כמה לבן מוסרי. לא רלוונטי. הוא מושחת. השאלה היא כמה אנחנו לקחנו את לבן לתוכן. השאלה היא לא כמה מילה של לבן היא מילה. היא לא מילה. השאלה היא כמה מילה שלכם היא מילה. השאלה היא לא אם סדום נהגה כסדום. השאלה אם לא יבוא יום ונביא שלכם יגידו לכם שימעו דבר השם קציני סדום. השאלה היא לא אף אחת מהתמונות שאתה שאלת. הוא לא תלה תמונה אחת מהתמונות האלה. הם נמחקו אצלו. אבל אני בטוח שכל אחד מאיתנו נמצא בתמונה שלו שם. וכשהוא אמר למחבים שלו, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, ויקרב ההם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ, הוא ראה המון דגים, דגים לרוב בקרב הארץ.
הוא ראה דגים שבולעים אחד את השני.
ורצה לשאול אם הם יבלעו אחד את השני או שהם יוכלו להיות דגים. אני תמיד שאלתי את עצמי, מה זה וידגו לרוב בקרב הארץ? צריך היה להיות וידגו לרוב
במים.
בתוך הים. איך דגים דגים בארץ? אני חושב, בדמיון שלי, שהדבר היחיד שדגים לא יכולים לעשות בארץ, זה לבלוע אחד את השני. יעקב רצה לראות את כולנו דגים, רק שלא בולעים אחד את השני. דגים הכי יפים, עם כל הצבעים, בארץ, קיימים. זאת, אני חושב, הייתה התמונה, וזאת תהיה המבחנה של סוף הפרשה, שיבוא יעקב להישב בשלווה, לחטוף את המכה, וישאיר לנו על השולחן. על השולחן. את השאלה ברור, בפנים. ניצחתם את כולם. מה יקרה?
עברנו רב אלון 20 שנה עם יעקב, אולי טרגיות מאוד, אבל גם עם בסיס לפוטנציאל, ועדיין לא גמרנו לעומק ללמוד את הדמות הזאת מבין האבות, נשאיר אותה עליי לפרשיות הבאות, כי הדמות הזאת מרתקת, האם היא דמות טובה, היא טרגית, היא שונה מיצחק ומיעקב, מה היא משאירה לנו?
היא אנחנו, היא ישראל.
היא אנחנו. אז ננסה עוד ללמוד על עצמנו קצת פעמים הבאות, ניתן לו לקום בשפת הפסיכולוג עד שבוע הבא. תודה לך, ונזמין אותך ואת יעקב לשמוע את דברי העדות של בועז שרעבי, שאומר לו ולנו, היה חזק, אל תישבר, יהיה איתכם בעזרת השם בשבוע הבא, שבת שלום.